מה שרציתי שנדבר היום זה על השאלה איפה נוצר עם ישראל? מה אתם אומרים? איפה הוא נוצר? איפה הוא לא נוצר? עם ישראל לא נוצר בארץ ישראל. איך שלא נהפוך את הסיפור ואת התמונה, עם ישראל לא נוצר בארץ ישראל. יש לנו המון המון דברים שאנחנו קושרים בין עם ישראל לארץ ישראל, וזה מעניין לראות שבסוף, כשאנחנו באים לראות איפה עם ישראל נולד, אז אפשר לדבר על כל מיני כיוונים. לדוגמה, אולי עוד קודם, בסדר, אחד המשפטים שהם מוכרים יחסית, רגע, הוא המשפט הזה, אתם מכירים את המשפט הזה? מכירים את הדבר הזה? מגילת העצמאות, איך נפתחת מגילת העצמאות? בארץ ישראל, קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו, נכון? הרוחנית, הדתית, מדינו וכו' וכו' וכו'. המשפט הזה הוא לא כל כך נכון. כי איפה נולד עם ישראל? אז זה קצת עכשיו, אנחנו מתחילים לפגוש את עכשיו פרשות השבוע שלנו. אז מה אנחנו מכירים פרשת השבוע הקודמת? אז היהודי הראשון, נכון? איפה מופיע לנו היהודי הראשון? אז את היהודי הראשון אנחנו פוגשים בכלל. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בוא נסה למצוא אולי איפה עם ישראל מתחיל. אז בוא נחזור אחורה ליהודי הראשון שאנחנו פוגשים אותו. מי זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, לאן? לארץ אשר אראך. זאת אומרת, קודם כל תעזוב את המקום שבו אתה נמצא, שהוא ארצך, שהוא מולדתך, שהוא בית אביך. זאת אומרת, אין פה שאלות. ברור שארץ ישראל היא לא... היא לא הארץ ולא המולדת ולא בית אביו של אברהם אבינו. בסדר? אז כבר היהודי הראשון, בסדר? היהודי זה נכון, זו מילה לא כל כך מתאימה לאברהם אבינו. למה? כי עוד אין יהודים. למה? כי יהודים זה... צאצאים של יהודה. נכון, אז זה עוד עברי. אז בואו, נגיד, אז לא אברהם. אז איפה השלב הבא שאנחנו פוגשים, נגיד, משהו שאפשר כבר להתחיל להגיד, זה ההתחלה של עם ישראל? מה אתם אומרים? מה השלב הבא? אז יצחק, זה כמו, יצחק ויעקב יותר מורכב. למה? כי יצחק, יש כבר... יש אח בעייתי, אצל יעקב. יש אח בעייתי, אז איפה אנחנו פוגשים את הפעם הבאה? אצל השבטים, נכון? איפה השבטים נולדים? נכון, גם השבטים, נגיד, אם אני כאילו קופץ למקום הבא שבו אני יכול להגיד, אולי פה עם ישראל מתחיל, אני עוד פעם חוזר לחוץ לארץ, בסדר? אז אברהם בחוץ לארץ, השבטים בחוץ לארץ. איפה הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את עם ישראל כעם? מי הראשון שקורא לעם ישראל עם? פרעה, נכון? זה מאוד מפורסם. אומר פרעה, ואומר אל עמו, הנה, עם בני ישראל רב ועצום ממנו. זאת אומרת, הפעם הראשונה שבה אנחנו פוגשים את הביטוי הזה בכלל, עם ישראל, הוא דרך פרעה בכלל, במצרים. עם ישראל יורד למצרים זה אפילו לא נכון להגיד. בני יעקב יורדים למצרים בתור משפחה, איזושהי חמולה כזאת משפחה, והם פתאום מתרבים וכו' וכו', ואז עומד פרעה ואומר, מה זה הדבר? זה הגיע לפה משפחה, ומה היא נהייתה?
עם.
הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. בסדר? טוב, אז באמת, אני אומר, זה סיפור מאוד מעניין שהוא חוזר על עצמו כל הזמן, שעם ישראל נוצר בגלות, ואחרי זה מגיע לארץ. אברהם, הולך, השבטים, חוזרים, בסדר? עם ישראל וכו'. זה יפגוש לנו גם בהמשך ההיסטוריה, לא נעבור פה על הכל. אבל נגיד, אם הפעם הבאה שעם ישראל יוצא כאילו יש בנייה מחודשת, סיפור, נגיד, כל סיפור בית ראשון מתחיל כאן, עם ישראל נוצר במצרים, יוצא ממצרים, הולך במדבר, נכנס לארץ ישראל. התורה מקבלים בחוץ, הרבה דברים קורים בחוץ. טוב, אחרי זה, יוצאים לגלות, ואז מגיעים שמגיעים ימי שיבת ציון. מי מקים את המדינה בימי שיבת ציון? שמה הם, איפה מגיעים? הקבוצה הגדולה שנמצאת בבבל, מתארגנת, בסדר? עולה ומקים עוד פעם. הסיפור הזה חוזר על עצמו כל הזמן, וזה יחזור לפגוש אותנו גם. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו עכשיו? יש משפט מאוד מפורסם שנקרא, מכירים את האיש הזה? אחלה זקן, יש לאן לשאוף. מה אמר הרצל? אומר הרצל, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. איפה נוצרת מדינת היהודים לפי הרצל? בבאזל, בסדר? זאת אומרת, הקונגרס, שום דבר לא קורה פה. הכל קורה שם, יש פה לפעמים כבר כמה יהודים שחיים, אבל בגדול הכל הכל קורה בחוצה. ובאזל הצעתי את מדינת היהודים, היסוד למדינה הונח כבר, בעצם רצונו שלנו במדינה, שזה משפט גם מעניין, זאת אומרת, כאילו היכולת לראות את הפוטנציאל ב... כשאתה רוצה משהו, זה בעצם כבר הזרע המשמעותי ש... שממנו ננבט, זה משפט חשוב, ואנחנו סתם, גם בהקשר של הישיבה, אנחנו יכולים לדבר על הרבה פעמים, בא מישהו, אתה אומר, לא יודע, נגיד, השלב הכי חשוב שבחור עובר, השלב שבו הוא מתחיל לרצות, בסדר? כל עוד הוא לא רוצה, אז שום דבר לא קורה. ברגע שהוא מתחיל לעבוד ונוצר לו איזשהו רצון, אז עכשיו הדרך כבר תהיה יותר פשוטה. טוב, אז השאלה הזאת היא למה אנחנו כל הזמן נוצרים בגלות וצריכים לעלות חזרה, הטרידה את עם ישראל לאורך השנים, זה מופיע כבר ב... בקטע מאוד מאוד מפורסם של אחד הפרשנים הגדולים שלנו שנקרא רשי. מה אומר לנו רשי הראשון על התורה? בראשית אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. למה? כי היא מצווה הראשונה שנצטוו בישראל. מה הטעם פתח בבראשית? כל ספר בראשית, בסדר? הוא כאילו על פניו ספר מיותר. מה היה רע לנו אם היינו מתחילים להגיד עם ישראל נמצא במצרים, והקדוש ברוך הוא פונה אליהם, אומר לו, תקשיבו, יוצאים, ויש כמה מצוות, אנחנו מתחילים לעבוד. היינו יכולים להסתדר עם שולחן ערוך, יכולנו לכתוב גם בלי ספר בראשית, כאילו, בסדר? אז יכול להיות שהם מסתבכים עם גיד הנשה או דברים, אבל היינו מסתדרים עם זה, בסדר? אז מה הטעם פתח בראשית, אומר רשי? משום? כוח מעשה והגיד לעמו, למה? לתת להם נחלת גויים. לביטוי, כאילו, כן? מה אנחנו מקבלים? אנחנו נותנים נחלת גויים, לא, זה לא נחלה של, כאילו, הקדוש ברוך הוא בוחר לשים אותנו בחוץ ולהכניס אותנו, לתת לנו נחלה של עם אחר. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה, מונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, מונתנה לנו. בסדר? אומר רשי, הקדוש ברוך הוא, אנחנו פותחים את כל הסיפור הזה, למה? כי באמת, ברקע של אחד הדברים הכי תשתיתיים של עם ישראל, יושבת שאלה קשה. מה השאלה? מי אמר שהסיפור הזה שלנו? הרי חיו פה אנשים לפנינו, בסדר? תעשו את זה לא במקום, בסדר? זה, בסדר. לכן אנחנו פותחים ספר שלם, שצריך לספר לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכולי, אומר שכאילו, הסיבה שמספרים לי איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש לנו המון הרי... ספר בראשית, בטח ההתחלה שלו, היא מלאה סודות, ואפשר לדבר כמה זה כתוב על זה, וכמה נהיה. הוא אומר רשי, מה הסיבה של כל זה? למה? כדי להגיד, כי אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה הזאת, למה הסיפור הזה פה הוא לא, כאילו, למה קיבלנו ארץ שהיא לא שלנו? טוב. אז איך מתמודדים עם הקושי הזה? מה עושים כשאנחנו עומדים מול השאלה הזאת? האמת שזאת אחת השאלות שמטרידה גם היום הרבה. אני ארצה עכשיו להציע כמה הצעות שניתנו במהלך ההיסטוריה האחרונה, נקרא לזה, בסדר? דברים מעניינים. ואחרי זה ננסה אולי קצת לגעת באיזושהי נקודה קצת יותר עמוקה. אז התשובה הראשונה שניתנה הזכרנו אותה, היא התשובה הבאה בקטע הזה, שנקרא מגילת העצמאות, מופיעה הפסקה הראשונה שאומרת, בארץ ישראל קם העם היהודי. בא עוצבה, זה נכון? אה? בא עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בא חיי קוממיות ממלכתית, בא יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. זה נכון? גם לא כל כך נכון. איפה אנחנו קוראים את התורה? במדבר, נכון? אז זה נכון שספרי הנביאים נכתבים חלקם גדול פה, אבל גם זה טוב, בסדר? לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, לא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו, לחדש בתוכה את חירותו המדינית. למה אנחנו צריכים להגיד כל זה? זה נכון, נגיד, בסדר? מה, עם ישראל שמר לה, זאת אומרת, שמר לה, זה שהיהודים לאורך כל השנים לא חדלו להתפלל ולקוות לשוב לארץ, זה נכון.
הוא אומר פה.
מה זה?
כאילו הוא יצא מפה. כאילו הוא התחיל פה, יצא ונשמר לו ארץ ישראל, ואז הוא חזר לפה.
לא, עוד פעם. הקטע הראשון אני אומר הוא לא נכון. עם ישראל לא נולד בארץ ישראל. בסדר? אני צריך עוד לדבר למה להגיד את זה. אבל זה שאחרי שהוא הוגלה מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים, אז זה כן נכון. מה זה?
אני אומר, בזמן, ה-12 שבטים...
לא, זה מה שלא היית בהתחלה. אמרנו, איפה נולדים השבטים? הם נולדים שם ועולים. אז למה? מה הסיפור הזה? זה נכון, ועדיין אני אומר, אנחנו רואים שכל הזמן התהליך הזה חוזר, ראינו גם רעש שמתמודד עם זה. אנחנו גם עוד פעם, כל מי שקורא עכשיו פרשות שבוע, תורים עכשיו את הקרבות של אברהם אבינו. הארץ מלאה בעמים, נכון? משני עברי הירדן, זה סיפור, יש פה סיפורים מאוד מעניינים. טוב, למה חשוב למגילת עצמאות לספר את כל הסיפור הזה? בגלל הפסקה הבאה. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו יהודים בכל דור לשוב לייחס במולדתם העתיקה. בדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים וחלוצים, מעפילים, מגנים, הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, הקימו יישוב, גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ, נושא נפשו לעצמאות ממלכתית. טוב, כל הקטע מלא פאתוס הזה. למה אנחנו צריכים את כל ההקדמה? אתם יודעים? מעולה, זאת אומרת... זה בדיוק לא כוח מעשיו. למה זכותנו על הארץ, אומרת מדינת העצמאות, למה? כוח, כאילו, כי זו שאלה, אנחנו תמיד היינו פה, בארץ ישראל קם העם היהודי, כאן נולדנו, זאת המולדת שלנו, פה חיינו כל חיים, זאת אומרת, הביטוי מולדת הוא מלשון?
נולדנו פה,
נכון? זאת אומרת, כאילו, כמו יחס של אימא לילדים, כמו הביטוי אימא אדמה, מכירים את הביטוי הזה? אימא אדמה משמעותו, כאילו, כאן נולדנו, כאן צמחנו, בסדר? אומרת, מגילת העצמאות, איך היא מתמודדת עם הקושי הזה? זאת אומרת, זה אתגר שפוגש לנו עד היום. שאלת זכותנו על הארץ ביחס לערבים. בסדר? נגיד, זו שאלה מאוד מורכבת. אפשר, כאילו, מי שמוכן לעמוד מולה בכנות היום, זאת אומרת, וואלה, זו שאלה מסובכת, כאילו. בסדר? על מה אנחנו מבססים את זה שאנחנו פה, כאילו... אז אפשר להגיד... מעולה, אבל מי שלא מתבסס על זה? אז הוא תקוע. אז צריך לספר שהיינו פה לפני וכו' וכו'. טוב, אז זה קצת על הסיפור הזה. אני רוצה לקחת אולי צעד אחד קיצוני יותר, דרך איזשהו סיפור מעניין, נראה לי לא מאוד מוכר. בשנים לפני הקמת המדינה, בשנים הראשונות וקצת גם אחרי, הייתה איזושהי תנועה מעניינת. מכירים את הסמל הזה אולי? יודעים מה זה? זה אות א', בעברית עתיקה. בסדר? זה נכון, זה קרניים של שור. קשור אולי לבבא קמא, אתם כל הסיפור הזה שאנחנו לומדים עכשיו. קמה תנועה שקרה לעצמה התנועה הכנענית. מה זה אומר התנועה הכנענית? באותו זמן התחילו להתבסס כל מיני תיאוריות. נדבר נגיד שנות ה-1920, 30, זאת אומרת משהו כזה. בסדר? היו, אני אסביר גם מה אני מתכוון. הייתה... התחילו להתבסס טענות של חוק, כאילו, היסטוריונים, כאילו חוקרים, איזה תזה כזאת, שכל הסיפור של עם ישראל הוא סיפור מומצא, ובעצם מה היה פה? מי זה העברים שאנחנו מכירים בתנ"ך? זה כנענים שעברו איזשהו שינוי, איזשהו זה, ומשהו כזה, זאת אומרת, העמים האלו. למה זה, עכשיו, הדיון כאילו על מה שקרה פה לפני המון המון שנים לא כל כך רלוונטי, אבל הוא פתאום קם לתחייה, למה? כי הסיפור הזה נתן לאנשים את האפשרות להסביר לעצמם למה אנחנו זכותנו, למה אנחנו מותרנו לחיות כאן. התנועה הכנענית, כן, נגיד על מי אני מדבר. התנועה הכנענית, אני מדבר בעצם על דורות ראשונים של מה שנקרא צברים. אנשים עולים לארץ, עלייה ראשונה נגיד, שנייה, בסדר? ומתחילים, מתחתנים, נולדים עם ילדים. אז דור ראשון של ילדים שכבר חיים, או חלקם כבר דור שני, מתחילים פתאום להרגיש פה בבית. נולדנו פה, זה. וכל הסיפורים האלה נעשים מורכבים. אחד האנשים שעומדים שם בראש התנועה נקרא יונתן רטוש, אז הוא במשך המון, שזה כתבה מהעיתון, אתם רואים, מעריב מ-1970. במשורר יונתן רטוש, ויוכל לקבל להעתק תעודת הזיהוי שעבדה לו לפני 13 שנה. זה בהקמת המדינה, פחות או יותר, הוא... שואלים אותו מה לאום שלך, כשמוצאים תעודת זהות, הוא אומר להם תכתבו עברי. אני לא יהודי, אני עברי. אז רושמים לו, ואז יש לו תעודת זהות, ואחרי כמה שנים התעודת זהות עובדת לו, וכשהוא בא להירשם עוד פעם, אומרים לו אין דבר כזה עברי. לאום יהודי, אתה יהודי, אתה ערבי, כאילו תגיד מה הלאום שלך. והוא לא מוכן, 13 שנה הוא מסתובב לי תעודת זהות, כאילו כמחאה כזה שאף אחד לא מוכן זה, ואחרי, אז נותנים לו, יירשם, תורים לאומו כעברי, בעקבות הסכמתו של משרד הפנים לענות לבקשת העותר בעניין קבלת התעודה, בוטל צו על תנאי שהשיג המשורר נגד שר הפנים. טוב, אז אני מביא קצת זה ככה ברקע, בוא נקרא, הוא מפרסם הרבה שנים קודם, מנשר לנוער בארץ ישראל, בוא נראה מה הוא כותב בו. כתב אל הנוער העברי, יונתן ארטוש זה השם, שם העת שלו מה שנקרא, הוא נקרא אוריאל שלח, זה מ-1943, בסדר? עבד לגיבוש הנוער העברי, פונה אליך באשר אתה עברי, כן, עברי ולא יהודי. היום, אגב, מה שאנחנו קוראים ישראלי מאוד דומה. הרבה מובנים. באשר המולדת העברית היא לך מולדת, בפועל, ממש, וכפשוטה. לא בחזון, לא כמסעת נפש, לא על דרך הדרש, במשפט הזה, מי הוא מתעמת? מי שארץ ישראל היא בשבילו חזון, מסעת נפש. מה זה? לא עם החלוצים נראה לי, עם מי בעיקר? עם אנשים דתיים שחיים בחוץ לארץ, ובחינתם, הם, בסדר, הם מתפללים על ארץ, אמרו, עזוב, ארץ ישראל, אתה יודע, אתה מכיר, אתה נולד, זה כמו שצרפת לצרפתים, לך זה לא כפתרון לשאלת היהודים. אתה לא חיית במרחב שבו אתה תוקפים אותך, וצריך עכשיו זה, לא כפתרון לשאלות עולמיות, לא כשאלות עולמיות זה אולי כל התנועות הסוציאליסטיות, נגיד שקמות ברוס, ואחרי הקמת הקיבוצים, דברים כאלו זה, אנחנו ניצור פה חברה עם איזושהי חברת, כאילו, חברת מופת כזאת, בסדר? לא כפתרון לתסביכים נפשיים שונים של מוכי גלויות. באשר השפה העברית היא שפתך בפועל ממש וכפשוטה, שפת אם, שפת תרבות, שפת נפש, שפה יחידה, לרגש, למחשבה. אשר המציאות שבה התגבש אופייך, שבה עמדת על דעתך, היא המציאות העברית. ואשר נוף הנפש שלך הוא נופה של המולדת. והעבר שלך הוא העבר של המולדת בלבד. זאת אומרת, לא מעניין אותי כל הסיפורים, כל מה שסיפור לנו, אין, אנחנו, הסיפור שלנו מתחיל פה. מה זאת אומרת הכחשה? נכון, לא, מה זה, הוא עכשיו תראה, בואו, זה ממשיך, זה קצת יותר קיצוני. באשר מיטב מאמציהם, אני אסיים רק את הקטע הזה, של הורים, מורים, מנהיגים, אנשי רוח תלושים, לא הועילו לחבב עליך ולקרב אל נפשך את מי? את רקע העיירה היהודית, ואת ההיסטוריה של הפזורה היהודית, על הפוגרומים, הגירושים, קדשי השם. כאילו, אנחנו כבר דור, אנחנו כבר, הוא עצמו אגב עלה לארץ. אבל הוא אומר, הוא פונה לכם לנוער, כי הוא אומר להם, אתם שזה כבר, הסיפור של מה שהיה שלא מעניין אתכם כבר. אתם לא פה כי הרביצו לי, כי אני, אגב, אני חושב שבאיזשהו מקום, אנחנו היום, רובנו, בחוויה אותי יכולה לדבר אלינו. זאת אומרת, אתה כבר לא בעמדה שאתה מרגיש שאתה פה כי אם תצא, מה יעשו לך? נכון, רוב הישראלים הם שעוברים לחוץ, לגור בחוץ לארץ, הם חווים פוגרומים. מה הם חווים בעיקר? הצלחה כלכלית, אבל בסדר. זה סיפור של הדינרים, הבקעה עם הדינרים, אתם מכירים אותו? תלמיד של רשב"י, שיוצא לחוץ לארץ ועושה כסף. זה כבר היה, זה לא המצאה שלנו. הוא חוזר וכל התלמידים מקיינים בו. אז הוא מוציא אותם לבקעה, והוא אומר לבקעה, בקעה, התמלאי דינרים, והבקעה מתמלא דינרים. הוא אומר למי שרוצה לקחת, יכול לקחת. מהעולם הבא, אז מבינים, ולא מסיקים לקניב. טוב, לא היינו לעקור מלבך את ההתנקרות הטבעית לכל מבשרי הציונות, בני הפזורה, לכל אבותיה של הספרות היהודית בלשון העברית וכו'. בסדר? בשביל כל אלה שנכפו עליך בתוקף, כל הסמכויות תלויים על שכמך כבגד שאול בלוי, מטולה ולוחץ. זה לא תנועה, עכשיו אני אגיד ככה, התנועה הזאת היא לא תנועה מאוד גדולה, אבל היא תנועה משפיעה, ויש אנשי רוח שקשורים אליה, אני אספר עוד כמה דברים, כי זה מעניין. הרעיון הוא בעצם להגיד, אנחנו לא צריכים את כל ההיסטוריה שהדביקו עלינו. אנחנו פה כי זאת ארצנו הטבעית, הפשוטה, הנורמלית, בלי סיפורים, בלי עכשיו, אל תלביש לי 2,000 שנות גלות ודברים כאלו. מה זה? שמה? נולדתי פה. עכשיו, זה קצת מורכב, כי הרי אנחנו יודעים, הרי אנחנו יודעים שבסוף הסבים והסבתות שלך לא נולדו פה, נכון? ערבים, נגיד, שמעתי שיחה של, אולי שמעתם, טייס שנפל בשבי במלחמת יום כיפור, חזר בתשובה אחרי זה. הביאו, דווקא שמעתי אותו בצבא, הביאו אותו ב... אתם יודעים מזה? אולי הוא מסתובב הרבה, הוא מדבר יפה מאוד. לא נראה לי, לא בשנים שהייתם פה, נראה לי שלא. היה מישהו אחר שנפל בשבי, אצל המצרים היה. סיפור אחר. אז זהו, לא משנה, הסיפור שלו היה קיבוצניק, בסוריה, אני כמעט בטוח שהוא היה בסוריה ולא במצרים. אבל למה הסיפור שלו מעניין? הוא אומר, כשהוא מגיע, אז הוא הוא נופל בשבי, לוקחים אותו וחוקרים אותו. אז אומר, החוקר היה ערבי ישראלי, מחיפה, דיבר עברית, חקירה מתנהלת בעברית, הוא מתחיל לשאול אותו שאלות. הוא אומר לו, אתה סבא וסבתא שלך מאיפה באו? מפולין, מזה, אתה לא קשור לפה, מה אתה עושה פה? זה ארץ שלנו, מה זה? הוא אומר, אני עומד מולו ואין לי תשובות. אין לי מה, מה אני אגיד לו? וואלה, הוא צודק כאילו. הוא אומר לו, אני סבא וסבתא שלי מחיפה ואתה זה, ואתה סבתא שלך באו מפולין ולקחת לי את הזה וזה, הוא אומר, ישבתי שם ולא היה לי מה להגיד. ואחרי זה, בין היתר, זה אחד הדברים שגורמים לו בהמשך, ללמוד את זה ולחשוב, והוא כן, ובין היתר הוא חוזר בתשובה, כאילו בסוף הוא חוזר בתשובה, אמר לנו, זה לא בשיחה, הוא אמר, אז לא הכרתי את הרש"י הראשון על התורה שאומר זה, אבל זאת שאלה שבאמת עומד, אז אנשים כאילו מחפשים איזשהו זה, אז הוא אומר, לא, יש פה איזה ממד של התעלמות, לכן הם הולכים לכנענים. כי להגיד, אנחנו הכנענים, הכנענים, העם הקדמון, כנען זה באמת העם הקדום ביותר שחי פה, אנחנו גם מכירים מהגבולות, של התורה. לא, ברור שלא, אבל הרעיון הוא להגיד שבעצם לא כל הסיפורים שכתובים כאילו בתנ"ך הם באמת כמו שהם היו וכל מיני זה. כן, כן, ויש טענות כאלו בזה. אבל זה נותן, זה כאילו נותן להם איזשהו שקט לקושי המוסרי לעמוד מול הדבר הזה שאני כאילו לקחתי לך וזה לא שלי ואני לא בסדר.
אבל רגע, אני רוצה להבין את הטענה הזאת.
כן. נכון.
אף אחד לא בא אליו בטענות.
לא,
קודם... איזה מקום יש לאנשים לבוא בטענות אלינו, שכבשנו מדינה אחת, נקרא לזה כבשנו, כן?
לא, אבל מה זה, העולם משתנה בזה. זאת אומרת, נפוליאון היום, באופן כללי, הסיפור של אימפריות היום לא קיים כל כך. פחות קיים.
ארצות הברית?
לא, נגיד, לא יודע, האחרונה שכאילו בריטניה הייתה מהאימפריה, נגיד, אין לה מושבות יותר.
למה? הודו?
נכון, ברור שהיה, אבל אנחנו... למה אין שם היום? לא כי זה,
זאת אומרת... היום אין שם, כי זה נראה טוב.
אז זאת הסיפור. תראו, בוא נעשה סדר, בסדר? אני חושב שאנחנו בסדר. אז לא צריך לשכנע אותי. אבל אני אומר, בואו, כאילו, אם אנחנו נמשיך לשכנע את עצמנו שאנחנו צודקים, אני לא נתקדם לשום מקום. בסדר, אנחנו צודקים, כל הכבוד, נעשה עצמנו ככה ונרגיש בסדר. אבל לא, בואו נעמוד, נשמע, ולפעמים זה יוצר... אני חושב שבהמשך נראה שזה אולי מאפשר לנו איזושהי חשיבה יותר עמוקה טיפה על הדברים. בסדר? טוב, אולי אני אגיד עוד סתם משהו מעניין בהקשר הזה. חלק מהחזרה שלהם כאילו לסיפור הכנעני הוא גם חזרה לפגניות. כן, יש איזו בקשה חזרה לעבודה זרה. לא, מי שקצת מבין, מי שיודע מה זה עבודה זרה טיפה בזה, זה לא רק טמטום כמו שאנחנו חושבים שזה כאילו... בסדר, אנשים, יש לי סגידה נגיד ל... כוחות הטבע, זאת אומרת, יש משהו מאוד חזק בזה, בחיבור לטבע, כאילו, היום אפשר לקרוא לזה במילים אחרות, אבל חיבור לטבע, דברים כאלו. עכשיו, סתם, כדי להבין טיפה יותר כמה מקום את הסיפור הזה תופס, יש פלוגות בפלמ"ח, שכאילו, שידוע שהם פלוגות כנעניות, כאילו. ויש תיאורים של כל מיני תקסים, תקסים כאלו של זה, תקסים כאלו של דברים כאלו. טוב, זה קצת ככה, אולי איזשהו כיוון, אומר, הכיוון הזה קצת בצורה יותר קיצונית. להגיד, נולדנו פה, אז או להגיד במגילת העצמאות, קצת לשקר ולהגיד אנחנו בעצם עם ישראל נולד פה, או להגיד זה במילים אחרות, אנחנו הכנענים שנולדו פה, אז זה איזשהו כיוון אחד. כיוון נוסף שאנחנו הרבה פעמים מספרים לעצמנו, אני זוכר בצבא, אני זוכר שזה היה לי מאוד חזק, שעושים חינוך כזה משהו על תור טירון, מה שדיברו על השואה, ואז והתקומה, ואז הסיפור, כאילו הציוני הוא מאוד, הרגו אותנו בשואה, ולכן... ולכן מגיע לנו מדינה, נכון? זאת אומרת, הסיפור הזה של מה שנקרא ארץ ישראל, היא המקלט המדיני שלנו, הוא גם מאוד עומד, מאוד מאוד נוח לנו לספר, בסדר? שלא, אף אחד לא נתנו מקום בשום מקום אחר בעולם, לא יכלנו להתקיים, ולכן אין לנו ברירה אלא להיות פה. אין לנו ברירה אלא להיות פה. מה זה, מכירים את האונייה הזאתי?
כן, זה... ציינתי
אופה. איך נקראת? ראיתי ש... זה לא היה כתוב על האונייה המקורית, זה הוסיפו את זה על על התמונה, ככה ראיתי שכתוב פשוט. מה זה האונייה הזאת? אוניית מעפילים יחסית מפורסמת. עולים, יוצאים בצורה יחסית זה, הבריטים יודעים שהם מגיעים, זה קצת יותר הפגנה מאשר ניסיון להגיע לארץ, תופסים אותם, מחזירים אותם חזרה לאירופה, זה סיפור שלם כזה, אבל זה, הייתי, לא נקראתי כל הסיפור שלו, אבל זה איזשהו סמל, סמל לתפיסה הזאת שאנחנו, בסדר? תראו מה קרה לנו באירופה, מגיע לנו. אנחנו רוצים איזה, איפשהו שיהיה לנו, איפשהו מקום. למה דווקא ארץ ישראל, אגב? למה לא? למה לאוגנדה? נכון, למה לאוגנדה? בעיקר מתי שהוא ארץ למבין? נגיד עוד משהו בסדר, שהייתה תוכנית אוגנדה, הדתיים היו בעד, המזרחי נגיד הזה היו בעד. בסדר?
ספרדים.
דתיים, לא ספרדים. אשכנזים, אשכנזים דתיים. ציונים דתיים היו בעד, זה. אבל למה הרצל יורד מהסיפור של אוגנדה? כי הוא מבין, לא. כי הוא מבין שהמקום היחיד שאנשים יכולים ללכת אחריו, לעזוב את מה שיש להם ללכת אחריו, זה ארץ ישראל. שמשהו ב-DNA של עם ישראל, כן, אף אחד לא יקום ללכת לאוגנדה. הוא מבין את זה ולכן הוא יורד מזה. זה לא, זה ארץ באמת לפני, אבל מה, הסיפור הזה של ללכת לחפש, היו כמה, אגב, היו...
למה רק עכשיו הוא חושב על זה שאנשים לא מוכנים לעלות לארץ ישראל? ומה וכל השנים לא החליטו שבוא נעלה לארץ. או מצד שני יש את השבועות שבשיר השירים שלא לעלות לארץ.
לא נכנס לשבועות בכלל, אז הוא.
שבועות, פתאום הם התירו לעצמם כן לעלות לארץ.
שבועות סיפור אחר, דיברנו עליהם כמה פעמים, דיברנו עליהם בהקשרים אחרים פה. אני לא נכנס לזה, אני רק אומר כמו שאני רוצה להגיד, דבר קטן. כשאנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו, מה זכותנו כאן, אז אחת, אבל בואו שנייה, תהיו טיפה יותר בשקט, יהיה לנו יותר פשוט. אחת הטענות היא, אין לנו משהו אחר, זאת אומרת, אנחנו נאלצים להיות פה כי אין לנו איזושהי אפשרות אחרת. עד כאן, אני שנייה סוגר, בסדר? כמה כיוונים של תשובות שניתנו. כל התשובות האלו בעצם ברוכות מהשאלה ומהטענה יותר משמעותית שהיא, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אנחנו כאן? אתה מבין, אני חוזר עוד פעם לסיפור הזה של, נגיד, לרשי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ? יש מושג מאוד מעניין וחשוב, שטבע אותו יהודי חשוב שנקרא, מי מזה? הרב סולובייצ'יק, כן, הרב סולובייצ'יק חי בארצות הברית. הוא מחלק בין שני סוגים בריתות שעם ישראל קוראת. אחת נקראת ברית גורל, והשנייה ברית יהוד. אני אסביר עליהם טיפה יותר, בסדר? יש לו מאמר נקרא כל דודי דופק, בואו מסביר, אומר ככה. ברית גורל מה היא? גורל מציין בחיי האומה, כמו בחיי היחיד, קיום מאונס. כורח מוזר מלכד את הפרטים לכלל אחד. זאת אומרת, יש איזשהו מרחב של קיום של עם ישראל כעם, שהוא לא בחירי. זאת אומרת, אתה נולדת לזה, כל... אי אפשר להשתמט ממנו. אי אפשר לאדם ישראל להגלות את אלוהי העברים ברשותו ומתחומו, גם יחלל את שבתו, יתמת שולחנו, משכבו, ישתדל להתכחש לעמו, לעצמו, לא ינצל משלטונו של אלוקי העברים, הדולק אחריו כצל, כל זמן של חותמו, בסדר, של אדם מעיד על מקום מחצבתו, בסדר, האף היהודי, כל זמן שטיפה אדם עברי נוזלת בעורקיו, כל זמן שבשרו הוא בשר עברי, הוא עובד מאונס את אלוהי העברים. יש מרחב, יש מרחב, חלילה, יש מרחב, שבו, נסביר אולי...
רותם, עם אדם, אדם עברי.
נכון, לא, אז אני אגיד את זה אולי בזה. אומר הרב סולובייצ'יק, יש מרחב שבו הקשר של עם ישראל, שלנו לעם ישראל, בסדר? הוא קשר, מה שנקרא קשר, קשר דם, נקרא לזה, בסדר? ואת הסיפור הגרמני, אני אומר, הבאתי את הטלאי הזה, כי הוא קשור לזה. זאת אומרת, הגרמנים באו ולא לא עניין אותם. אם האדם הוא מתבולל, שומר מצוות, לא יודע, מאיפה הוא חי, מה התרבות שלו, איך הוא מתלבש, מה שזה. זאת אומרת, כל עוד הוא יהודי בהגדרה שלהם, אז אנחנו רוצים להרוג אותו, יש לנו מלחמה איתו. זה המרחב, זה ברית הגורל, שהקדוש ברוך הוא כאילו קראת עם עם ישראל, יש לנו איזשהו גורל משותף, נרצה או לא נרצה, אנחנו שם, בסדר? אדם יכול להתכחש להכל ולנסות להראות שהוא אחר וזה, אנחנו, עוד פעם, השואה היא דוגמה מאוד מאוד מוחשית, אנחנו מכירים המון סיפורים על אנשים שכאילו מצאו זמן פתאום בכל מיני, לא יודע, בגטו, שכאילו הם מבחינתם בכלל, הם סיפור אחר, כאילו אנחנו פה בטעות, כאילו תוציאו אותנו זה, והסיפור הזה של ברית הגורל היא הולכת להם באמת בצורה מאוד משמעותית. לעומת הברית הזאת, היא עומדת ברית אחרת, שנקראת ברית היהוד. מה זה יהוד? מטרה. ברית יהוד מה היא? היהוד מציין בחיי האומה, כמו בחיי היחיד, קיום מדעת שהאומה בחרה בו ברצונה החופשי. חיי, אני קצת מדלג, חיי היהוד הם חיים מכוונים. ברית דריכות הכרתית, בחירה חופשית. זאת אומרת, באמת יש שני אלמנטים בעובדה שאנחנו יהודים, יש שתי בחינות. בחינה אחת היא הבחינה שבה אנחנו יהודים, כי ככה נולדנו ואנחנו לא נרצה או לא נרצה. ויש בחינה אחרת שבה הדבר הזה הוא תלוי בבחירות וברצונות שלנו. השאלה מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. אני רוצה אולי להשתמש בביטויים האלו בקשר שלנו לארץ ישראל. בסדר? אפשר לדבר על ארץ ישראל בהקשר של ברית גורל. אנחנו קשורים לארץ הזאת למה? כי אין לנו מקום אחר, כי הרגו אותנו בכל מקום, כי נלחמנו עליה, כי... זאת אומרת, הגורל שלנו קורא, כאילו, קורא אותנו במקום הזה, נרצה או לא נרצה. בסדר? באיזשהו מקום זה השפה יותר קלה שלנו. כי כשאתה מסכן, יותר קל לך. בסדר? היום בעולם בכלל, המסכנות היא דבר מאוד חזק. לא יודע. מה זה לא יודע? בעומק אני חושב... לא, אני חושב שבעומק אני חושב שזה תפיסות נוצריות. זה קשור לתפיסות נוצריות שכאילו המסכן הוא כאילו... כאילו תהיה מסכן, זה תהיה טוב. יש בזה משהו זה. נגיד הפלסטינאים, על מה הם רוכבים? שהם המסכנים. הם, זאת אומרת, בסיפור דוד וגוליאת הם דוד. נכון, זה כאילו הרבה מהביטוי שמביאים אותו. זאת אומרת, בתמונות שמסיירים עכשיו חיילי צהל על קרמי אל מול... ילדים אבנים, אז תעשה את הלבן את החשבון מי דוד ומי גוליאת, בסדר? מי הקטן והמסכן שמצליח, נצליח, אז אנחנו במקום הפחות טוב. אבל אני חושב שבאמת יש משהו בתפיסה שצריך להשתנות. אנחנו צריכים להבין שההתייחסות שלנו צריכה להיות של ייעוד ולא רק של גורל. ייעוד הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה כי יש לנו תפקיד. וחיו פה לפנינו. היו פה עמים שחיו פה לפנינו, אנחנו לא נולדנו פה, נולדנו בחוץ. אנחנו באמת, באמת, הגענו עכשיו לא יודע, מאפריקה, מאירופה, או מזה, לא משנה, מאיפה כל אחד מאיפה שהוא הגיע. והגענו לפה, והיו פה אנשים אחרים, והוצאנו אותם. וזה, ואנחנו צריכים כאילו לחיות עם זה, וזה לא דבר הכי נעים. זאת אומרת, קל לנו להתעלם מהם. בסדר, אם אני אקח אתכם עכשיו למפגש עם משפחה ערבית, שתבואו, תדברו איתה, תנסו להסביר לה, תרגישו פחות מנה. זה נוח, כשהערבים הם ערבים, זה נורא נוח. בסדר, שהם חסרי פנים, חסרי כלום, אתה כאילו הרבה יותר קל לך לדבר על. אז אתה פוגש בסוף אנשים, יצא לכם לעמוד במחסומים? איך זה? איך החוויה?
למה זה כיף? מה? אתה יכול להרביץ להם...
נעים או לא נעים? לא מאוד נעים. נכון, אבל בעיקרון, בבסיס, זה לא סיטואציה מאוד נעימה. אתה צריך מאוד, כשאנשים סובלים נגיד שזה, אתה צריך להאמין בזה. בסדר? ואגב, שאתה מאמין בזה, הם גם סובלים פחות לדעתי. זאת אומרת, בעיניי שזה. אבל אם אני חוזר טיפה לסיפור שלנו, של ארץ ישראל, ברית הגורל, או התפיסה אותי של ההכרח הזה, היא מאוד קשורה לביטוי שאנחנו קוראים מולדת. מולדת זה מלשון, רגע, מולדת זה מלשון, אמרנו לידה, זאת אומרת, כמו אמא שמולידה אותנו. הקשר בין אמא לבין הוא קשר מוכרח. תרצה או לא תרצה, תעשה מה שאתה רוצה. הקשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר אחר. מה אומרים הנביאים? לדוגמה, כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך, משוש חתן על כלה, זה פסוק אחד מתוך נוספים. הקשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא כמו קשר של חתן וכלה, איש ואישה. איש ואישה זה קשר מאוד מאוד עמוק, אבל הוא קשר בכירי, והוא גם מה יכול לקרות לו. מה עלול לקרות לעם ישראל? להיות מגורש מהארץ, או במילה אחרת, גירושין, נכון? זאת אומרת, היכולת הזאת ללכת ולחזור, היא הופכת את הזמן שבה אנחנו פה להיות זמן אחר. כשאתה פה אתה צריך לבחור בזה. אתה לא יכול עכשיו להישאר במרחב הזה שבו אתה כל הזה כאילו, אני פה כי אין לי ברירה, כי אנחנו כבר זה, זה. לא, זה לא עובד ככה. באמת, באמת, הברית שלנו עם ארץ ישראל צריך להיות ברית של ייעוד. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים פה. למה עם ישראל צריך לחיות פה? זה שעה שצריך לשאול את עצמנו, בסדר? ואם נשאל את עצמנו ברצינות, ונחשוב על זה, ונתעמק בזה, ונתעסק בזה, מה זה ארץ ישראל, ומה זה עם ישראל, ומה קורה בשייכות שבין שניהם, אז ממילא אני אומר, היכולת שלנו לעמוד פה מול הדברים תהיה חזקה. אי אפשר להחזיק, אנחנו לא נוכל להחזיק לאורך שנים את זכותנו על הארץ, על סיפור השואה, לדוגמה.
אבל זה יותר כאילו, אני רוצה להגיד שהצד הגורל זה יותר כלפי חוץ, כלפי חוץ, כאילו, אי אפשר כדבר כזה
להוציא איתו החוצה. לא בעולם
היום.
אז שאלה, אני לא בטוח שזה נכון, האינסטינקט הישראלי הבסיסי הוא להגיד, זאת שפה שהיא לא עוברת מסך, כאילו. אתה לא יכול להגיד את זה שלנו, כי זה לא. אבל קודם כל, היו פעמים שזה נאמר וזה היה מאוד חזק.
כל העולם היום הוא פחות מחובר, גם העולם לפני 70 שנה, זה היה יותר מחובר לשורשים
הדתיים
שלו, בכל מקום.
אני יכול... יכול להיות, אני אגיד ככה, קודם כל, העולם הוא עדיין מאוד נוצרי, חלק גדול ממנו, או נצרות או אסלאם, שהן שתי מאוד גדולות, שמכירות בתנ"ך. זה דבר אחד. דבר שני, זה גם, באמת אני חושב שיש פה גם איזשהו מרחב של אמונה שלנו ב... כאילו בצדקי, כן. אנחנו רואים את זה, כשלנו ברור, אז דברים קורים בצורה יותר פשוטה. זה נכון כל, כאילו אומר, היסטורית, גם אני לא יודע עכשיו להסביר רציונלית, כאילו, להגיד לך שאם ככה, אז ככה, אבל באופן פשוט, ברור, אני חושב שהעמידה שלנו מול הדברים, כאילו כשעם ישראל עומד בצורה נגד ומבין מה הוא עושה פה ומה אתה... הבלבול מתחיל כשאנחנו לא מבינים. בסדר? היום חלקים גדולים מעם ישראל לא מבינים. זאת האמת. שאלו אנשים למה אתם פה, למה אתם לא זה. אז חלק עוזבים. בסדר? לא, לא נכון. לא, לא נכון. לא להגיד סתם. לא, גם לא להגיד שמאלנים. שמאלנים זה לא מילה מספיקה. לא, אני אומר, יש הרבה... עוד פעם. לא, יש... גם בתוך העולם הזה שגם המרחק, כאילו, עוד פעם, בימין ושמאל זה גם יותר זה. אבל נגיד יותר פשוט. מי שעוזב זה לא בהכרח אלה שהאידיאולוג... מי שהוא אידיאולוג, לפעמים הוא נשאר יותר. בדרך כלל מי שעוזב זה מי שאין לו אידיאולוגיה. בכלל, לא ימין ולא שמאל. בסדר? זאת אומרת שהוא לא יוצא כדי לעזור לפלסטינאים, בדרך כלל הוא יוצא למה? כי הוא עכשיו יש לו, הוא רוצה כסף, או שיקר פה, או שיש לו חברת זה, יש הרבה סיבות. אבל בסוף, אם אתה לא, אם הסיפור הזה לא יושב, אני אומר, באמת...
אלה שמסיימים בחוץ.
מה זה?
אלה שמסיימים בחוץ למה, יש כאלה שיוצאים בשביל סייר
בחוץ. מה לעשות, יש שם מתקיחה?
יש כאלה שיוצאים בחוץ בשביל סייר בארץ.
זה יכול... יש דברים גם כאלה, אני אומר באופן פשוט, אני חושב שבאופן כללי, ככל שהזמן עובר, הסיבות הראשונות שדיברנו עליהן הולכות ונעשות רחוקות יותר. ככל שאנחנו חזקים יותר, ואנחנו פחות מאוימים בעולם ובארץ, אז הסיבה הזאת היא שכאילו אנחנו מסכנים ולכן אנחנו פה, היא כבר לא מספיקה. אז אני אומר, פה אני חושב שזה מצריך אותנו להרבה הבנה של מה זה. נגיד, בוא ניקח עוד פעם, דוגמה נגיד שעכשיו דיברנו כמה פעמים, הסיפור של תורת ארץ ישראל, בסדר? אם אתה מתעסק איתו, אתה צריך לנסות להבין מה זה, מה המשמעות שלו, מה המשמעות של תורה בארץ, למה של חיים בארץ ישראל, של... תתעסק עם זה כאילו, בסדר? עכשיו גם לא כולם, אני אגיד ככה, גם לא כל האנשים הדתיים יסכימו ממה שאני אומר עכשיו, בסדר? זאת אומרת, יש המון אנשים דתיים שחושבים שהסיפור הזה הוא לא מאוד משמעותי. אני חושב שבין היתר גם. כן. מה עוד? כמו, נראה לי שבכלל, כמו באהבה, כל אחד יש לו שפות שונות. מי שאוהב, לא יודע, מי שאוהב להכיר, נגיד, בסדר? לקרוא, להכיר, לא יודע, להיסטוריה, זה לפעמים מחבר. מי שאוהב ללכת, זה גם מחבר. מי שאוהב, כאילו, יש המון דברים שמחברים ברמה, אני אומר, מהרמה הכי הכי פשוטה, של לדעת איפה אני חי, איפה אני נמצא, מה קרה פה, מה היה פה. ברמות האלו שזה יוצר איזשהו חיבור לדורות שעברו פה, לדברים שקרו פה וכו'. ודרך גם דברים יותר משמעותיים, אני חושב, בתורה. אם זה ללמוד מהתנך שהוא מלא בעיסוק בזה, בסדר? ודרך... המון נכתב על הסיפור הזה של ארץ ישראל. ללמוד את זה, להתעסק בזה, ולהיות בהבנה שכאילו... אבל באמת מהרמה הכי פשוטה של תנך. שקדוש ברוך הוא, כאילו אני... לא צריך לעבוד קשה כדי לראות שקדוש ברוך הוא רוצה שהעם ישראל יחיה בארץ ישראל, ויש לו איזשהו תפקיד שמה. ואם אתה לא, אם אנחנו לא בסדר, מה העונש שלנו?
גלות.
בסדר, נכון? כלומר, יש משהו כנראה בהבנה, ברמה הכי פשוטה ובסיסית ויסודית, שהקשר הזה הוא קשר מאוד חשוב. אז אם אנחנו נהיה, אם השפה שלנו תהיה כזאת, של בחירה ושל הבנה וכו', אז אנחנו גם תהיה לנו יכולת עמידה מול מה שעומד סביבנו. כל עוד אנחנו לא שמה, אז באמת, אני אומר, כחברה, לא רק כאנשים פרטיים, גם כאנשים פרטיים וגם כחברה, זה משהו שצריך לדבר אותו, האם, אפילו לא יודע, להיות מוכנים, אפילו לדבר על דברים, לא יודע, על ידיעה, כאילו, הייתי עכשיו במילואים, בסדר? אז היה דיון, איך מביאים אנשים למילואים? למה אנשים לא מספיק מגיעים, למה לא מתייצבים, למה זה, בסדר?
יותר כסף.
מה זה?
יותר כסף.
לא, לא.
תצורך.
כסף, אף אחד לא אמר כסף. גם את הצורך אף אחד לא אמר, מה אמרו בעיקר, יודעים אולי? מה הכי מביא אנשים למילואים?
לעשות חוויה, שיהיה זה גיבוש.
חברים. בסדר, זה שנים אומרים את זה, חברים, לכן תעלה מחלקות אורגניות מהסדיר, ולא הייתה אף מילה כאילו על זה שזה, כאילו אני זה הפרים, אתה שכאילו הצביע אותי, אמרתי מה, אין, תגיד משהו כאילו. מה זה? לא, 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 טוב, עזבו, שיעור א' וזה, אני לא מתעסק, עזבו אחרי זה את כל השאלות שלכם מהצבא, אחרי זה בחדר עם שיעור ד' יסגרו אתכם. במשפט אחד נסכם לכם, זה פחות טוב ממה שזה נשמע לכם. סיכמתי את הצבא? הנה, יש לי מסכים איתי, זהו. לא לאוריאן, בכלל. אבל... לא, אבל אני אומר, סתם, אני צוחק וצחוק, אבל ברעיון אני אומר, סתם, יכולת המוכנות, לבוא ולהגיד לפעמים כאילו, להגיד דברים שמעבר ל... אנחנו כאילו מאוד הולכים על ביצים בדברים האלו. זה מאוד מאוד, מאוד מלחיץ אותנו, אני חושב, הסיפור הזה. בסדר, יש לנו עוד דברים, גם יש לנו גם הסתכלות קדימה, זאת אומרת, אנחנו רוצים, גם המציאות שלנו היום היא עוד לא שלמה. אנחנו בונים על... עם ישראל נמצא בארץ, יש לנו עכשיו, אנחנו בשנת שמיטה. איך נראית שמיטה? שמיטה היא מצווה שתלויה, יש לנו מצוות שתלויות בארץ. איך נראית המצווה הזאת? מה, איך היא משפיעה? אנחנו עוד לא, במקום שבו אנחנו חווים את זה בצורה נכונה ושלמה. אז זה משהו אפשר עוד ללכת אליו. זהו, הבאתי פה בסוף את הפסקה של הרב קוק על ארץ ישראל, שהיא מאוד מפורסמת. שיפה, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כי אין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות כללית, החזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. זאת אומרת, יש כל מיני סיבות חיצוניות כאלו שאנחנו יכולים לדבר על ארץ ישראל. לפעמים ארץ ישראל היא החזקת קיומה החומרי שלה, של מה שדיברנו, המקלט המדיני או דברים כאלו, בסדר? אתה אומר עצמך כאילו, הרב קוק חי בתקופה שבה זה נמצא בשיח, שאנחנו יודעים שעם ישראל אין לו איפה להתקיים, ולכן בוא נמצא לו מקלט, הוא אומר לא. ואפילו, אפילו, אפילו הרוחני, שזו אמירה עוד יותר מעניינת. זאת אומרת, מי שאמר, אנחנו צריכים מרחב להחזיק את הרוח של עם ישראל. זאת אומרת, גם זאת לא הסיבה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה וכולי. פסקה יחסית מוכרת, אבל אני אגיד, כאילו במילים פשוטות, חלק ממה שאנחנו, שיש פה, יש פה איזשהו משהו נוסף שאנחנו קשורים אליו. באמת, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר מאוד עמוק וסוג של קשר זוגי כזה, שיש בו הרבה סודות, הרבה חיבור, הרבה קשר. הוא יוצר משהו מיוחד וחדש. זהו, נראה לי שאנחנו נעמוד פה. איפה התמונה הזאת, אם יודע?
באחד הערים בצפון.
אה? לא היה איזה עמק ישראל. איך הגלבוע? מה זה?
לא יודע, לא
ראינו
אותו ירוק.
מה זה?
כנרת.
כנרת, נכון? אה?
זה ארבל.
ארבל, יפה, אופה. אני חושב שזה ארבל. יפה מאוד.
מישהו תהיה בארץ.
בסדר, מגדל הארבל והחופים של הכנרת. יפה, אז...
איך אתה יכול לראות את זה?
אם אתה לא מזהה, סימן שאתה בבעיה.
לא, אני שואל איך...
תאמור לטייל יותר, לא יודע. זהו, נראה לי אנחנו נעמוד עם הסיפור הזה כאן. תחשבו על זה, בעזרת השם. למי שאכל כשיעור.